מרן מסכת פסחים אומרת תניא, שמעון העם שונא, רם ורא נחמיה העם שונא. כלומר, תורה מסופקת, האם זה היה התנא ששמו שמעון העם שונא או נחמיה העם שונא. היה דורש כל עתים שבתורה. יש לנו כלל, כל מקום שהתורה אומרת המילה את, והמילה איך לרבות דבר נוסף, כמו כבד את אביך ואת אמך. מה זה את? כבד אביך ואמך. למה אמר את אביך ואת אמך? תמונה תורשת את אביך לרבות בעל אמך. כלומר, אם גם הורים שלו התגרשו או אביו בנת ואמו ניסית לאיש אחר, הוא חייב בכבודו גם של בעל אמו. וכן, את אביך תרשו גם חמיב, אבא של אשתו, היה בכבודו. לא כמו שהוא היה בכבוד אביו, אבל בכל זאת, היה מזהר בכבודו. וכן, את אביך, לרבות אחיך הגדול. יש לך אח גדול ממך, כאילו שהוא אינו הבכור, כל שהוא גדול ממך, היה בכבודו. וכן, את אמך, לרבות אשת אביך. לרבות חמותך, לרבות אחותך הגדולה. זה אמינה את. לחניה המסוני היה דורש כל מילה ומילה שכתוב בתורה, המילה את, היה דורש אותה. כיוון שהגיע לעת השם אלוהיך תירא תירש. כלומר, הגיע לפסוק, אז איך היו לומדים? אלוהים ספר תורה בחיקם. והיו לומדים מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. קוראים את כל הפסוקים ומפרשים אותם. שהגיע הפסוק את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע, זה בחומש דברים. תירש, אמר כאן, אני אמצר. למה? מה אני אסביר? מה זה את השם אלוהיך תירא? מה יש לדמות לקדוש ברוך הוא? אין מה לדמות. הנביא אמר, ואלי תדמיוני וישווה יומת קדוש. ומי אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא? לא אחד. וכן, הגמרא אומרת שאי אפשר לדמות את השם יתברך לשום בריאה. הקדוש ברוך הוא אש, אפשר לדמות אותו לאיזה דבר, אז איך הוא ידמה, מה הוא יגיד את השם אלוהיך תירא? פירש. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתים שדרשת, מה יהיה עליהם? אתה כל הזמן פרשת לנו את התורה, תמידה עת, עת, כל עת, אנחנו זכרנו. ברגע שהגעת לאיזה עת ואתה עוצר, עכשיו יש סימן שאלה לכל העתים שדרשת לפניך. מה הוא ענה להם? תראו איזה אנשי אמת, התורה שלנו תורת אמת. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. כמו שאני קיבלתי שכר על זה שהייתי דורש את המילה עת, עכשיו שאני אינני דורש, על זה גם אקבל שכר. עד שבא רבי עקיבא ולימד. לקח הרבה שנים עד שהגיע רבי עקיבא, כדור שתי דורות אחריו, ואמר את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה יש דבר שאנחנו יכולים לדמות? זה לא דומה לגמרי, אבל זה משהו בעין הכבוד והמורה שאנחנו חייבים לגירה מהשם יתברך, זה לירה ולכבד תלמידי חכמים. כמו שראינו במסכת אבות, המשנה אומרת, הוא היה אומר, זהו רבי אליעזר הגדול, הווה מתחמם כנגד אורם של תלמידי החכמים. כלומר, תמיד, כל שעה שיש לך שעה פנויה, תרוץ לבית המדרש, תמצא לך תלמיד חכם ותתחמם מול האש, מול התורה שהוא מלמד אותך. אבל כפי שאתה רגיל איתו, תיזהר מאוד, והווה זהיר לגחלתן שלא תיכבד. תיזהר שלא תפגע בחכם, או שלא תעשה איזה דבר שאינו לכבודו, שנשיכתן נשיכת שוען, ועקיצתן עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת צרף, וכל דבריהם כגחל אש. אחד הדברים רב פלאועץ היה גאון רבי אליעזר פאפו, ולפני 300 שנה בסרייבו, יוגוסלביה. מגדולי הרבנים, ובכל הדורות, הוא שם מאוד בספריו. הוא כותב שאחד הדברים שצריך מאוד מאוד להיזהר שלא לדבר על תלמידי חכמים. והוא אומר שסומה על הרבנים גם לדבר, אבל הרבנים לא תמיד יכולים לדבר על זה, כך הוא כותב, מפני שכשהרב דורש, אז האנשים יגידו על עצמו הוא מדבר, תכבודו הוא מתכוון. אז יש קצת בעיה בזה. אבל תורה, אנחנו צריכים את כל התורה ללמוד. חלק מהתורה זה לדעת איך להתנהג עם תלמידי החכמים. ואני מתכוון כאן תלמידי החכמים, תלמידי החכמים אמיתיים, אלה שהם מפורסמים כמרביצי תורה ורבים, שמלמדים תורה בכל תפוצות ישראל, שיש להם פסקי הלכות, שידועים כתלמידי החכמים, שהם מוסמכים. צריך מאוד מאוד להיזהר בכבודם. יש כמה בגמרא, הגמרא מתארת לנו, על כמה מגדולי ישראל, אפילו שנענשו, שלא היו נזהרים בכבודם של תלמידי החכמים. שבשולחן ערוך יורד היה סימן שלם שמדבר בהלכות. כתוב שם אסור לשבת במקומו. אסור לסתור את דבריו. יכול לשאול כן, להפשוט, לרקש שיבאר לו. היה תלמיד אחד לרבי. ואותו חכם היה חוזר לו 400 פעם, היה מפרש לו את הלימוד כל יום. אז ראינו שהיו תלמידי של לשאול מה שצריך תורה, ללמוד תורה מותר הכל. אבל יש כללים של דרך ארץ. יש כללים איך לדבר, איך להתנהג, איך להיזהר שלא חס ושלום האדם יבוא לידי טעות או לידי איזה עוון, שעל ידי העבירה הזאת יגרום שחס ושלום יהיה משהו שלא כהוגן. יש מסכת יבמות שהגמרא שם מביאה לגבי יבמה. יבמה, ידוע מה זה יבמה? מצוות עשה מן התורה, שאם אדם לא עלינו נפטר בלי בנים, ככתוב בתורה, תשבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ויבמה. יבמה פירושו הגיס. אח הבעל, שמו, התואר שלו זה יבם. כלומר, אם אדם לא עלינו מת מישראל שלא ישאיר לא בן ולא בת, אותה אישה אסורה להינשא עד שתקבל חליצה או ייבום. בזמנם היו עושים גם ייבום. מה זה ייבום? לוקח אותה לפני בית דין, נוסע אותה לאשתו, כותב לה כתובה, והרי זאת אשתו לכל דבר. עכשיו, הבן הראשון והיה הבן אשר נולד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. אין הכוונה שהם קוראים לו בשם המת. ידוע שלא טוב לקרוא על שם מת שמת בקיצור ימים ושנים. אלא הכוונה שהבן הזה הוא נושא את כל הנחלות והירושה של האבא שלו הקודם. זה הוא. הזוהר אומר, זה הוא חוזר בגלגול. והמת הזה, הילד, הבחור הזה שנולד, הוא הבחור הזה. עכשיו, זו הייתה אשתו בגלגול שעבר, עכשיו היא אמו. אחיו נהיה כעת אביו. ככה אומר הזוהר בפרשת משפטים. ויש, היה מעשה כזה, בזמן הגאון רבן יוסף חיים, לפני כמאה שנה, היה הרב המקובל רבי שמעון אגסי, זכר צדיק לברכה. היה לו בן, תלמיד חכם גדול מאוד. היה בחור פלא, שהיה בקי בכל התורה כולה. הוא היה בן 16 שנים, שמו אהרון. והוא היה יושב ולומד תורה אצל הבן ישחי, רבי יוסף חיים. יש כמה שאלות לספרו רב פעדים שהוא מתכתב איתו. והנה אהרון זה, אבא שלו מצא לו איזה בת זוג קלה טובה, אז היו מחתנים בגיל צעיר. אבל עדיין לא התחתן איתה, הוא היה בן 16.5-17, אירס אותו עם איזה נערה, והכוונה אירס אז, זה לא היום, זה שידוכים, קוראים לזה אירוסים, זה לא אירוסים, אירוסים פירושו, חתונה שלנו היום מורכבת בשני חלקים, חלק הראשון, לוקח הרב את הקוסם ברף, בורד והגפן, ואחרי זה ברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ועשר לנו את הארוסות וכולי, ברוך אתה השם קדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. לוקח החתן טבעת ונותן לקדה ואומר לה, שני שני עדים, הרי את מקודשת לי וטבעת זאת, כדת משה בישראל. זאת מקודשת, אבל היא אסורה עליו עדיין. ארוסתו, נקראת באותה שעה ארוסתו. היא איננה יכולה להתחתן אם היא לא מקבלת גט. או בביסת הבעל, או אם הבעל ימות, חלילה, או אם ייתן הגט, אז היא מותרת. זה קידושים גמורים. היום הרי צריכים להיזהר, היום מצערנו, מדי פעם אנחנו פוגשים הרבה מקרים, בבתי ספר של אלה המסכנים השיכורים האלה. אלה הם שומעים והם לא יודעים מה לעשות. תושבים, רואה איזה נער, איזה נערה, מוציא איזה טבעת, או איזה מטבע, או איזה חפץ, קורא לשני חברים, אומר לה בפני שני חברים, הרי את מקודשת לי, ואם היא קיבלה את זה מידו, זו חיידת גט. ועכשיו, היא לא יכולה להתחתן אחר כך עם כהן, כי זו נקראת דינה כדין גרושה. גרושה אסורה לכהן. וצריך מאוד להיזהר בדבר הזה. עושים איזה תעלול של צעירים, ואחר כך יש תקלות מהדבר הזה. בכל אופן, אנחנו עוזרים לענייננו. הוא קידש אותה. קידש אותה. אבל חתונה לא עשו. חתונה היום עושים תמיד כמה חודש, חודשיים, שלושה, אחרי זה. חופה זה כתובה, קריאת הכתובה, ושבע ברכות. ואז היא הופכת להיות אשתו לכל דבר. לפני שהיה שבע ברכות וכתובה, היא אסורה עליו. היא ארוסתו, היא אסורה לכל העולם, אבל גם אסורה על בעלה. עד שיהיה שבע ברכות וכתובה. אז זה הוא עשה את הקידושים. עשה את הקידושים, והיה ונקבע, הנישואים נקבעו ליום פורים. ביום פורים בחוץ לארץ, לבלגת, היו עושים פורים ביום י"ד, ותתבר עושים בלי ברכה, קריאת המגילה בלי ברכה, מספק. יום פורים, יום תתבר, קבעו חתונה, באותו יום ערב לפני כן הוא חלה, החתן חלה, ביום פורים בבוקר נפטר. בערב, בזמן שהם צריכים לעשות לו את החופה, עשו את הלוויה. עכשיו, המכה הגדולה הייתה שהכלה נעשתה עגונה. מדוע היא עגונה? כי הוא השאיר אח קטן בגיל 6 חודשים. אם לא היה האח הזה בעולם, עדיין לא היה נולד, לא הייתה שום בעיה, היא הייתה מותרת אוטומטית, מתחתנת עם מי שהיא רוצה. ואם הוא היה גדול מגיל בר מצווה, אז הוא לא עושה לה חריצה והיא הולכת. אבל הוא היה בגיל 6 חודשים, אי אפשר לעשות כלום. זו נקראת עגונה. והיא הייתה בת 16 ומשהו גם כן, בגיל של החתן, נשארה עגונה. ואביו כמובן בכה בכי גדול, רעש גדול על העניין הזה. הגאון רבי יוסף חיים עשה הספד גדול, וכל העם דיבר ואמר, מה זה צדיק כזה גדול, צעיר לימים, בן 16 וחצי, ביום החתונה ימות, ונשמע דבר כזה, כלה תישאר עגונה, וזה דיברו. ורבי יוסף חיים ביום השבעה עשה דרשה, אסף את כל האנשים בבית הכנסת הגדול, וסיפר והסביר מה זה גלגול, מה יש גלגול בעולם. טוב, אחרי זה, אבל מי סובל את התוצאות זה המשפחה. ההקלה הזו נשארה בבית אבינה כל הזמן עמונה, ישבה בתוך הבית, הייתה כל יום מתפללת ולומדת. טוב שלא יצאה מדעתה. גדלה, הגיעה לגיל 34 כבר, והבחור כבר גדול. אמר לו אבא שלו, אל תעשה לו חליצה ולא ייבום, עד שהוא נהיה בגיל 18 שנה. היא נהייתה כבר קרוב לגיל 36, 35, 36, נשא אותה לאישה. בחור בן 18, לקח אותה, יכולה להיות אמא שלו. נשא אותה לאישה, הביא בן, הביא כמה בנים ממנה. בכל אופן, הבן הראשון שנולד, נקרא על שמו של המת, לצערנו אחר כך נהרג פה, עלה לארץ ונהרג במלחמת השחרור. שמו אהרון, על שם המת. שוב, אני חוזר ואומר, לפי ההלכה לא צריך לקבוע על שם המת. הרמב"ן כך כותב שם בפירוש, נכון שכתוב בתורה יקום על שם אחיו, הגמרא אומרת במסכת יבמות, יקום לנחלה ולא לשם. כמובן גם בשולחן ערוך ואבן העזר, שלא חייבים לקרוא לילד בשמו של המת. ולכן זה לא טוב. הרי היום, שלא עלינו במשפחה מת מישהו צעיר, או מישהו אחרי איסורים או באסון בצורה טרגית קוראים לנולד איזה ילד של אדם שמה אתה מעבב את הילד אתה קורא לו שמות של אדם שמת בנסיבות טרגיות לא כדאי, לא טוב אין איזה שום עניין אתה רוצה להנציח את שם המת תתרום ספר תורה, תתרום ספרים תקדיש פרוכת, תחסר מה לעשות איך להנציח את שם המת אבל לא בלקרוא לשמות של אנשים בכל אופן למדנו מכאן שיוון לא יכול לייבם אלא אם כן הוא גדול בשנים, זאת אומרת מגיל 13 ומעלה. לפני גיל 13 אין מה לעשות, צריכים להמתין עד שיגדל. עכשיו נשאלה שאלה שם בגמרא, מסכת יבמות בדף קופה, גמרא שואלת מה עם היבמה? האם גם היא צריכה להיות גדולה או גם אם היא קטנה היא יכולה להתייבם או לא יכולה להתייבם? גמרא שם נגיעה שהיה מעשה שרבנו הקדוש היה דורש למדנו כמה פעמים רבנו הקדוש היה מתחיל את השיעור שלו לא כמו שאנחנו עושים פה בתשע, תשע וחצי היה בחצות הלילה היה מתחיל אחרי חצות, סביבות שתיים אחרי חצות אנשים ישנים מתחילת הלילה סבעים משנה, קמים בחצות אומרים תיקון חצות באים לבית המדרש, היו באים אלפי איש 12 אלף היו באים לדרשה של רבי יהודה הנשיא יושבים שם משתיים לפנות בוקר והוא דורש מגיע הזמן תפילה הוא ממשיך לדרוש היה קריאת שמע הגמרא אומרת שפעם רבי חייה שואל את רב שואל את רבי חייה אני לא רואה את רבי שהוא אומר קריאת שמע בבוקר אמר לו תראה באמצע הדרשה היה לו מתורגמן שלפעמים אנשים לא היו שומעים מה הוא אמר בדיוק המתורגמן היה חוזר אז הוא היה פתאום מעביר את היד על העיניים עושה ככה אבל איך שהוא שם את היד על העיניים הוא אומר פסוק ראשון שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד טוב, הוא ממשיך לדרשה מגיע הזמן קריאת שמע, הוא אומר איך את הפסוק הזה וזוהי קריאת שמע של רבי ככה אומרת זה כבר המסכת ברכות למה? ביטול תורה של רבים תורה של רבים אסור לבטל אפילו של קריאת שמע אז רבי יהודה הנשיא היה מגיע לשיעור עכשיו השיעור אצלו היו יושבים שורה ראשונה זה התלמידים המובחרים שלו כמו רב, רבי יוחנן, ואחר כך היה שם רבי אפס, רבי לוי, אלה היו תלמידיו המובהקים, שמואל, אלה היו יושבים בשורה הראשונה, אחר כך שורה שנייה, שורה שלישית, יושבים מאות שורות של תלמידים היושבים לפניו. עכשיו, לזמנם לא היה ספסלים, היו יושבים על הארץ, הכתוב, ואלה מתאבק מעפר רגליהם. מה שהיה רצפה, פורסים מחצבת. שהייתה עשויה מטבן, היו קולעים מחצלות, כמו שטיחים כאלה, שמים על הקרקע ויושבים שם ושומעים. אז הגיע הזמן של השיעור, כולם נכנסו מהר לתפוס מקומות, ישבו על המחצלות. גמרא אומרת, רבי יהודה הנשיא הגיע, אז מיד רבי חייא תלמידו ורבי שמעון בנו, היו קלי זריזות, קלי גוף היו, רזים כאלה, קלים, נכנסו, התיישבו במקומם. אבל היה תלמידו רבי שמעאל בן רבי יוסף, בעל בשר היה. שמן היה, היה לו גוף גדול מאוד. אז הוא, עד שנכנס, כל צעד שהוא עושה, זה לוקח זמן. עד שנכנס, היה קשה לו. אז כבר התיישבו. הוא דוחק להיכנס, הוא צריך לשבת בשורה הראשונה, המקום שלו הקבוע, בשורה הראשונה. אבל אנשים יושבים ברצפה זה קצת בעיה, אז כשהוא היה הולך, הגמרא אומרת, היה מפסע על ראשי עם קודש. ראשי אומר שכשיושבים על הקרקע ובן אדם עובר, נראה כאילו הוא דורך עליהם. הוא מרים רגל פה ורגל פה, והוא הולך בין האנשים, אז נראה שהוא מפסע. היה שם אבדן אחד, תלמיד אחד, היה קצת לץ, אבל תלמיד חכם, יודע ללמוד. הוא היה משמש שם בפני רבי. אז הוא אומר רבי ישמעאל, מי הוא שמפסע על ראשי עם קודש? מי זה שנכנס פתאום וכאילו דורך על האנשים? מה אתה מרים רגליים על הכתפיים, על הראשים של האנשים? מה אתה עושה? רבי ישמעאל, אני ישמעאל בן רבי יוסף, שבאתי ללמוד תורה מפי רבי. אני קוראים לי ישמעאל בן רבי יוסף, מה אתה רוצה בני? אני באתי לשמוע תורה, זה רבי, גם לי רבי. מה אומר לו? וכי אתה הגון לשמוע תורה מפי רבי? אתה ראוי? לא, למה לא? וכי משה רבנו היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה? משה שמע תורה מהקדוש ברוך הוא, אני שומע תורה מפי הגבורה. אומר לו, וכי משה אתה? מה אתה נהיית משה רבנו? אומר לו, וכי רבך אלוהים הוא? הרב שלך זה אלוקים? טוב, הגמרא אומרת שאיך שנאמרו הדברים האלה, שקלי רבי למתרפסה. רש"י אומר, באותה שעה כבר הוסרה כאילו החסינות מעל אבדן. בשמיים יש לכל אדם שמירה. כי אם מלאכה לצדרך, לשמורך בכל דרכך. אם בן אדם פושע כלפי השם יתברך, באותה שעה מכריזים לשמיים, סורו נע מעל העולה אנשים הרשעים. האיש הזה ללא שמירה. מרגע זה הוא נתון לכל מיני אסונות, לכל מיני מקרים. טוב, מה היה המשך? ישבות. רבי התחיל לדרוש. דורש, דבר, דרשה, פתאום הגיעה איזו אישה אחת. לא עלינו, האישה הזאת הייתה יבמה, מת בעלה. התחתנה איתו, היא צעירה, התחתנה איתו, בעלה מת, והבעל הזה השאיר אותה כמובן בלבנים. עכשיו היא רוצה, היא פה חריצה. בא אצל רבי יהודה הנשיא שיתפל בנושא שלה. רבי יהודה הנשיא מסתכל, רואה שהיא צעירה לימים, הוא לא יודע אם היא בת מצווה או לא בת מצווה, הגיעה לגיל בגרות, לא הגיעה לגיל בגרות. אז הוא קורא לאבדן ואומר, אבדן, תיגש, תצא החוצה, תבדוק את העניינים, בוק בדקה, כוונה תברר האם היא הגיעה לגיל מצוות או לא, אם נוכל לעשות לה בבית הדין את החליצה. בא אבדן לצאת, אז עכשיו מי מפסע? אבדן מפסע, מתחיל לדחת, רכת פה ורכת שם. רבי ישמעאל, אמר רבי, אני יכול להגיד משהו? בבקשה. אמר כך, קיבלתי מאבא, אבא שלו רבי יוסף. אבא אמר, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בין גדולה בין קטנה. כתוב, כי שבו אחי נחתר, ואיש, שהאיש מת ובן אין לו. האיש שנושא אותה, אחר כך האח, לבמה יבוא עליה, הוא נקרא איש. פירוש המילה איש זה בגיל 13. מה אתה מ-13 זה לא איש. אבל בבת לא צריך שתהיה גדולה. גם אם היא קטנה, אפשר לעשות לה חליצה, אפשר הכל להתיר. אז רבי שמע ככה, אמר אביך אמר כך, אין בעיה, אני מקבל את זה. העדות, בסדר. אמר אבן, תישאר במקומך, לא צריך. לא צריך לעשות כלום, אל תצא, למה אין צורך? רבי ישמעאל עונה לו לאבדן, אתה רואה? מי שצריך לו עם קדוש, יפסע על ראשי עם קדוש. מי שאינו צריך לו עם קדוש, לא יפסע על ראשי עם קדוש. כלומר, אתה, שמעת כעת מסתובב, שבים כולך, לא היית צריכים אותך בכלל, לא לצאת ולא להיכנס, אתה לא עמת בכלום. אבל אני אמרתי, אני באתי, מסכתי לרבי הלכה. אז היה צורך בזה שאני אמרת לי את המפסע. מיד הגמרא אומרת, באותה שעה נצטרע אבדן, אבדן קיבל צרעת, תבואו שני בניו ומיענו שתי קלותיו. עוד שתי קלות התגרשו, ושני בנים תבואו. למה? שאמר לו, וכי רבך אלוהים הוא. צריך כמה אדם צריך להיזהר שמוציא מפי איזה מילה שלא כהוגן. שגמרא מספרת שם, באותה מסכת, מסכת יבמות, בדף מ"ה, גמרא מביאה על רב, תלמידו של רבי. היה שבט המדרש ללמוד, שם בסוגיה יש דיון מה קורה כשיש בעלינו נישואי תערובת. מה עם הילדים? יש אבא גול עם היהודיה או להפך. אנחנו יודעים שתמיד הולכים אחרי האמא. כל מקום שאין קידושים ויש עבירה, הבלד הולך אחר האם, ככה הלכה. תמיד אנחנו הולכים לפי האם. אם האם יהודיה, הבן יהודי. אם האם אינה יהודיה, הבן לא יהודי. וגם האם, כמובן, איך אני קובע אם היא יהודיה או לא? לא לפי האבא שלה, לפי האמא שלה. עכשיו, לצערנו, צערנו ולבושתנו, הרבה מאוד מאוד יהודים. זה תדעו שזה עבר את ה-50%, בעיקר מארצות חבר העמים. הם לא יהודים. הרבה פוגשים בצבא, פוגשים בכל מיני מקומות, נשים, יוצרים איתם קשר, אחר כך מתברר שיש לו אישה ביהודיה, שיוצא. יצילנו וישמור ויציל. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, וגם אם אתה רואה שאימא של היהודיה, תברר מה עם הסבתא. כי אנחנו לפי הלכה חייבים לברר עד ארבע דורות. היא אימא, אין אימא ואין אין אימא. עד שמה אנחנו צריכים לברר. יותר מזה לא נברר. צריכים מאוד מאוד, זאת זהירות גדולה מאוד, ויש לצערנו הרבה הרבה בעיות בנושא הזה. זאת אומרת, שם דנה מה קורה במקרה הפוך. כשהאבא לא יהודי והאמא יהודיה, מדין הילד שם. יש מחלוקת בגמרא שם. אם אבל את כשר או אבל את פסול. היה שם מעשה הגמרא מספרת, היה רב יושב בבית המדרש, והנה נכנס איזה יהודי אחד. הוא אומר לו, לרב, יש לי שאלה הרב, בבקשה תשאל, מה דינו של גוי הבעל בת ישראל, מה דינו של הוולד? אז הוא עונה לו, עבד וגוי כך שדינו, עבד וגוי הבעל בת ישראל, הוולד כשר. כיוון שהאימא יהודיה, הוולד כשר. אז שמע ככה הבחור הזה, אומר לו, הב לי ברתך, תן לי את הבת שלך. כלומר, הוא הבין שהשאלה הייתה עליו. הוא, הבחור הזה שהגיע, אביו גוי ואימו יהודיה. הוא אומר לרב, תן לי את הבת שלך. אמר לו, לא יעיד לך, אני לא אתן לך את הבת שלי. היה שם שימי ברחייה, תלמידו של רם. אומר לו, למה אתה לא נותן לו? תן לו את הבת שלך. אם הוא היה כמו יהושע בן נון, נגיד שזה היה יהושע בן נון, לא היית נותן לו את הבת שלך? אמר לו, גם אם הוא היה כמו יהושע בן נון, תלמיד חכם כמוהו, לא הייתי נותן לו את הבת שלי. למה? אבא שלא קורא? לא רוצה להתעסק עם אחד כזה. זאת אומרת, אז מה הוא עונה לו? אומר לו שמי בחייה, יש פתגם שאנשים אומרים, איקה גמלה במדי. בפרס יש גמל, סיפור פעם סיפור, שבפרס היה גמל שהיה רוקד על קביים. שם לו רגליים תותבות ורוקד עליהם. אז אומרים שיש גמל במדי. אבל אני רוצה לראות שיש דבר כזה. איקה גמלה, והמדי והקבל ולרקדה. אני רואה הלכה, אבל אין ביצוע של הלכה. למה אתה לא מבצע את ההלכה? אמר לו רב, תשמע, אם הוא היה כמו יהושע בן נון, בסדר, הייתי לוקח אותו, לא לוקח אותו. אני לא רוצה לתת את הבת שלי לאחד כזה שאביו הוא לא יהודי. אני רוצה יהודי מיוחס, גם מצד האבא, גם מצד האמא. טוב, צריכו ללמוד. אמן לבחור הזה המשיך לעמוד ליד רב, וכל זמן היה לוחץ, כאילו רוצה שהוא ייתן לו את ביתו. אמרה אומרת, עברה איזה חצי שעה, שעה, וזה ממשיך לעמוד שם. אמר לו, תלך, תלך מפה, לא יתלך את הבא, תלך. הוא המשיך לעמוד. נסע רב את עיניו פתאום, הסתכל עליו, ראה אותו, נפל זה ומת. וכאן אמרנו, שאם חכם אמר לך משהו, יהיה תעשה. אל תשנה, אל תחריף. סכנה. כן, כאן היום כמה צריך להיזהר. צערנו רבותיי, בזמן האחרון דבר מאוד מצוי. שמתחילים כלך לקשור את הידע הרשעים, לרגלג על רבנים, לרגלג על חכמי ישראל, להשמיע בדיחות, נאצות, ותדעו שהדבר הזה בעוכרינו. הרי אנחנו נמצאים, העם נמצא פה בסכנה. יש לנו אויבים מבית ואויבים מבחוץ. הקיום שלנו כל רגע ורגע זה בסכנה. מה שמקיים אותנו, מה ששומר עלינו, זה לחכמי ישראל שמתפללים והתורה שלהם מגנה עלינו. חלילה חלילה שאיזה מישהו ישמע או יאמין, יצחק או יקבל איזה לשון הרע או איזה דברי ליצנות ודברי בדיחה, אלו שעושים בזה בכל מיני צורות, הם אומרים, מה זה בסך הכל בידור, אתם אין לכם כמו שומר, אין לכם, עם זה לא מתעסקים. עם הכל אתה יכול להתעסק. אבל עם התורה הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא, עם התלמידי החכמים שיושבים ועוסקים בתורה, כי אי אפשר לדעת איפה הכבוד של התלמיד חכם חס ושלום יכול להיפגע. כי אנחנו חושבים שתלמידי החכמים זה בשר ודם כמונו. תדעו, כל גדולי ישראל שאנחנו רואים אותם ואנחנו מכירים אותם, כמה לילות ללא שינה הם ישבו ללמוד תורה, כמה פעמים שכחו לאכול ארוחת בוקר, רק מהלילה ושכחו לאכול ארוחת בוקר, כמה דמעות מורידים על עם ישראל, כמה תורה מלמדים, כמה מוסרים נפשם בשביל עם ישראל. זה לא בשר ודם כמונו. אצלנו, אם אנחנו לא נוכל לארוחת צהריים, עברה שעה אחת כבר אנחנו מאבדים את השכל. ואצל החכמים שיושבים ולומדים תורה, אצלם זה דבר של מה וכך. תעניות, תפילות, מעשים טובים. אין לנו, מה נשאר לנו? מה הדבר שהיום מקיים אותנו אצל הקדוש ברוך הוא? זה הרבנים שיש לנו. אם אנחנו ניקח את הרבנים שיש לנו היום, וחס ושלום נעשה מהם רק וכרס, אז מה נשאר? מה נשאר? מורה אומרת, מן לרחים רבנן, מורה מסכת שבת, אמר רבה, מן לרחים רבנן, אביין ובנין רבנן. אדם רוצה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים, שיהיו יראה השם ותלמידי חכמים, יאהב תלמידי חכמים, יזכה שיהיה לו בנים תלמידי חכמים. אברהם ממשיכה ואומרת, ומן דמוקיר רבנן, אביין לחתן ותה רבנן. הכוונה אדם שמכבד תלמידי חכמים, זה לא רק אוהב, אוהב אפשר לאהוב רק בלב, אבל הוא גם מכבד תלמיד חכם, זוכה לא רק בנים תלמידי חכמים, אלא הבנות שלו ינשאו לבחורים שהם תלמידי חכמים. ומן דדחיל רבנן, אם הוא מפחד וירא מתלמידי חכמים, מקיים את הפסוק את השם אלוהיך תירא, אם הוא גופר אביה צובה מרבנן, הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. ואילה ברכים, זאת אומרת, אם הוא לא במדרגה שיכול להיות תלמיד חכם, נשתמען מילה כצורבה מרבנן. כלומר, יקבלו את דבריו ויאמינו לו וישמעו בקולו כמו ששומעים בקול תלמיד. זה דבר לא פשוט לזכות, רבותיי, לדבר כזה, כזה נפרא, כזה גדול. הוא היה הגאון רבי חיים פלאצ'י, גדול הרבנים בטורקיה, באזמיר, לפני 120 שנה. הוא השאיר אחריו שלם גדול מאוד, למעלה מ-100 ספרים הוא כתב. אחד מהספרים שלו, ספר צוואה מחיים. ספר צוואה הוא כתב, צוואה מחיים. הוא כותב בספרו, אני מוחל וסולח לכל מי שדיבר כנגדי, או לעג, או הקנית, או ציער אותי, הן בגופי, הן בממוני. ועוד אלא, גם מי שהוציא עליי עלילה, או דיבר עליי לשון הרע, או דיבר עליי שרה. זאת אומרת, כל מי שדיבר נגדו, הוא מראש מוחל. והוא כותב, למה אני עושה את זה? הוא מבדר שהגאון חידה כותב, רב חידה ידוע, נולד בירושלים, לפני 250 שנה. והוא בצעירותו למד אצל הרב חיים בן עטר. וחיים בן עטר, בעל אור החיים, הגאון קדוש, למד אצלו הרב חידה על הרשבה. הרב חידה כותב, הרשבו הרבנים לא תמיד מנקקים דבש, תמיד יש רשעים שלא עולים עליהם. כלומר, בחיים ונעתר, לא כמה יצדיק וירא שמיים, כל דבר שלו היה מתקדיק בכל דבר. פעם היה איזה צרה בירושלים, עשו החכמים כנס חירום של כל החכמים בבית הכנסת ברובע היהודי בעיר העתיקה. באו נכנסו לשם כל הרבנים, היה גם הרב חיים בן עטר שם. כשירד הרב חיים בן עטר את המדרגות, פתאום נשמטה רגלו, התחלקה לו הרגל ונפל. אז מה הרימו אותו? הושיבו אותו. אז אם זה היה קורה בימינו, מה אומרים? תראה, זה המדרגה הזאת, היא חלקה מזה. צריך לסטט אותה, לעשות קצת ככה שיהיה מחוספס, שלא יתחלקו. או בטח הנעל של הרב, הסוליה, היא חלקה מדי, צריך שם להחליף את הסוליה. לא, רבי חיים בן עטר, לא, לא, אין סתם. אם הוא יתחלק, קרה משהו. אמר, תרימו את המדרגה, יש משהו תחת המדרגה. תרימו את המדרגה, מה תרימו את המדרגה? אבן כזו ענקית. מי יכול להבין? הלכו, הרב אמר, הרב לא ממשיך ללכת, עד שמרימים את המדרגה. תרימו את המדרגה, מה מצאו שם? מצאו חבילה של ספרי הרמב״ם, כל כתבי הרמב״ם, שמו אותה שם. מי שם את זה? הרשעים האלה, הקראים. אז בירושלים היה קהילה של קראים, בית הכנסת של קראים, אלה כופרים בכל תורה שבעל פה. הם פרשים את התורה שהם רוצים. אלה הקראים, בשבת הם משווים בחושך, לא מדליקים אש בכלל מערב שבת. הכתוב בתורה, לא תפערו אש בכל מוסמותיכם ביום השבת. אליהם רשעים נאמר עליהם, רשעים בחושך ידמו. תפילין, איפה הם שמים את התפילין? הם תולים אותו בקיר מול הפנים. והיו לתותפות בין העיניך, טוב שלא הכניסו את זה לתוך העיניים. וגם כל המצוות של התורה, יש להם כל מיני פירושים משונים. וכל זה למה? הם הכל חכמי ישראל. אלה הם רשע אחד, שאול בן ענן. ענן היה הרב שלהם, אחר כך שאול בן ענן, שהוא מת, אמר עליו רבנו גרשום, קנה ענן וילך, כן ירד שאול, שאול זה שאול, ולא יעלה. שלח לו איגרת ברכה לקראת המינוי שלו, החמבשי של הקראיני, כתב לו, קנה ענן וילך, יענו אבא שלו ענן מת והלך. כן ירד שאול, כן ירד שאול, ולא יעלה. היו רשעים, היו, ומי שרחם נגדם זה היה הרמב״ם. זה היה כמו המקומים של היום, זה אותו סיפור. זה רק כל פעם יש שמות אחרים וכינויים שונים. אז הם שנאו את הרמב״ם, מה עשו? רצו לבזות את הרמב״ם. לקחו את ספרי הרמב״ם, שמו שם תחת המדרגה. כשירד הרב חיים בן עטר, בשמיים לא נתנו שהוא ידרוך על הספרים של הרמב״ם, לפני שהגיע למדרגה הוא התחלק. אז הבין? מה עשה רב חיים בן עטר? הוא שלח להם מי שבטח אחד גדול. אמר לי רצון שלא יהיה להם מניין בירושלים. הם היו 40 איש. באותו יום מתו 32 מהם. והם היה עוד ארבע, היה כמניין למדבר צדיקים. אבל היה כמניין לב, זה גם טוב. העיקר שמניין לא נשאר, 8 איש. לא עבר זמן רב, הגיעו ממצרים עוד קראים, והם שמחו, אמרו, הרב חיים בן עטר אמר שלא יהיה מניין, הנה באו עוד. ואותו יום שהגיעו עוד, מתו הוותיקים. כך שאף פעם לא היה להם מניין. עד היום בירושלים, אין מניין קראים בירושלים. זו הסיבה, בגלל הקללה של רבי חיים בן עטר. עכשיו, רבי חיים בן עטר, כשהיו פוגעים בכבודו, מיד היה מוחל. כך מספר הרב חידה. זאת אומרת, אני ראיתי אותו, שכשהיה איזה מישהו מצער אותו או פוגע בו, מיד היה אחרי שהאיש הזה הולך, אומר, תראו, אני מודיע לפני כולכם שאני מוחל וסולח לאיש הזה בלב שלם. פעם אחת הרב חידה שאל אותו, למה אתה מוחל? אתה כאילו נותן רשות מראש לכל מי שיפגע בך, שיפגע בך. אמר לו, כשאדם עושה עבירה, כולנו שותפים בעבירה. השכינה הקדושה סובלת בגלל העוון. עכשיו, אם אני לא אסלח, אז העוון עדיין נמצא. ברגע שסלחתי, אז העוון נמחק. אם אני אוהב את עם ישראל, ומצטער בצער ישראל, ומצטער בצער השכינה, אני צריך להוריד מהמסע הכללי של העוונות. איך אני אעשה שאני לא אמחל, ובזה אני אגרום שיהיו עוד עוונות, לכן אני מוחל. זה כותב רבי חיים פלאג'י. אומר, אני מוחל וסולח, ולא עוד אלא, אני מראש מודיע שאני מוחל וסולח מעכשיו לכל מי שעתיד לעתיד לבזות אותי, ולמקללי נפשי תדום. וככה אני אומר. זה היה הגמרא אומרת, כתוב ביורה דעה, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה. וכל המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחר השכינה. וכל זה למדנו מפסוקים. ואומרת, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, מה זה חולק? להתווכח בהלכה אפשר, התורה שלנו דמוקרטית. כתוב פירוש הפסוק, אחרי רבים להטות. שיש הלכה, אז זה אומר כך, וזה אומר כך, וזה אומר כך. נכון שאצל הסנהדרין, אתם יודעים, הסנהדרין היו יושבים 70 איש היו יושבים סנהדרין כגורן עגולה, כצורת פרסה, כדי שיהיו רואים זה את זה. נשיא הסנהדרין היה יושב בראש, וכל הסנהדרין בעיגול מסביבו. עכשיו, איך היו יושבים? הגדול ביותר מצד ימין. השני אחריו, השלישי אחריו, עד שהכי קטן היה יושב לשמאלו של ראש הסנהדרין. עכשיו, ראיה, אחרי הפרסה הזאת, פרסה שנייה, היו יושבים המתמחים שלהם. גם שם הייתה עוד תשובה, ועוד תשובה שלישית. שהיה מת אחד מהסנהדרין, או נעדר, מביאים מהשורה השנייה את הכי גדול שבהם, מושבים אותו, נהיה קטן פה. ככה לפי הוותק. עכשיו, כשהיה בא איזה דיון, כשהיו שואלים שאלה, אז יש בעיה. למה? לא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. כתוב בתורה לא תענה על ריב. איך כתוב ריב? לא תענה על רב. ריב, איך כתוב ריב? רש י' ב', אבל שם כתוב רש ב'. הגמרא דרשה שאם הגדול בסנהדרין אמר משהו, אסור לי להגיד הפוך. לא תענה על רב. אז מה הם עושים? שירות חילים מציגים איזה בעיה, שואלים את הקטן, מה דעתך? ואז הוא אומר את דעתו, אחר כך שואלים את הגדול ממנו, את השלישי, את הרביעי, 70 נימוקים, 70 סנהדרין היו יושבים, כל אחד מהשבעים היה חייב לנמק את דבריו, עד שמגיעים לגדול, ואז אף פעם לא יצא שקטן חלק על גדול, אלא הפוך. גדול חלק על קטן, אבל קטן לא חלק על גדול. מתחילים מהקטן. עד הגדול שבכולם. וקיים את הפסוק, לא תענה על רם. לא לענות על החלוק על הגדול. אבל הדמוקרטיה זה דמוקרטיה. אומרים שהדת כאילו הוא נגד הדמוקרטיה, הם טיפשים. מי שהנחית את הדמוקרטיה בעולם, זה הדת שלנו. הגמרא אומרת 12 שבטים, כל שבט היה בוחר שישה סנהדרין, נציגים. אז הסנהדרין היו נבחרים. וזה לא היו נבחרים לפי פריימריז, או מי שיש לו כסף, או קשרים, לא. היה צריך ידע, הם מבחנים. צריך שיהיה חכם, שיהיה ענב, יהיה גיבור, יהיה עשיר. כמו שאמר שם, עבור לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים בשבטכם, אנשי אמת, שונאי בצע, שאפילו ממון שלהם שונאים אותו. אלה היו הסנהדרין, והיו יושבים ודנים. עכשיו, כל החולק על רבו, מה זה חולק? אחרי שנפסקה הלכה והרב פסק. אתה לא יכול לבוא ולהגיד הלכה הפוך. עכשיו היום, יש לנו שולחן ערוך. פה בארץ ישראל, כך כותב הרב חידה, קיבלנו עלינו הוראות מרן השולחן ערוך, ויכול לבוא רב לפסוק הלכה נגד השולחן ערוך. אלא אם כן, הוא רוצה להחמיר, אז הוא יחמיר לעצמו. אבל את ההלכה הוא חייב להגיד שכך פסק השולחן ערוך, אלא ויש מחמירים, אם אתה רוצה להחמיר, יש סברה של תלוני, סברה של אלמוני, של פוסקים אחרים. כל החולק על רבו כחולק על השכינה, מאיפה למדנו? אצל קורח ועדתו, מה כתוב? והצותם על השם, והצותם על השם, והצותם על משה, מה זה על השם? אלא ללמד שמי שחולק על רבו כחולק על השכינה, כאילו חולק על הקדוש ברוך הוא. וכן כתוב, כי דיברנו בהשם ובך. כן דיברו לשון הרע על משה רבנו. אז איך זה? איך אתה אומר בהשם, הפתור דיברו על הקדוש ברוך הוא. אלא כמה שמשה היה גדול ישראל, שדיברו עליו כאילו דיברו על הקדוש ברוך הוא. כאן רואים כמה אדם צריך זהירות, שהכל יהיה כמו שצריך. יש מסכת ראש השנה, הגמרא שם אומרת, פושעי ישראל בגופם. מה זה פושעי ישראל בגופם? הגמרא אומרת, כפתן דלא מנח תפילין. מי שלא עלינו, לא מניח תפילין בגולגולת. על הגולגולת אין לו תפילין. האיש הזה, מה דינו? ראש השנה, מסכת ראש השנה, דף י"ז אומרת, 12 חודשים ראשונים אחרי מותו, נידון בגיהינם. כל 12 חודש. אחרי 12 חודש, יוצא משם, די, אין יותר 12 חודש גיהינם, ועושים אותו אפר, ושמים אותו תחת כפות רגלי הצדיקים. מאז שאומר שזה איזה מדרגה. שנאמר, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. מה אומרת, כל זה מדובר, במה דברים אמורים, בפושעי ישראל בגופם. אבל המינים והאפיקוסים והכופרים, מה זה מינים? תראו, רש"י שם אומר, המינים, רש"י אומר, אלה הצדוקים, כמו הקראים, שלא מאמינים בתורה שבעל פה, מאמינים רק בתורה שבכתב, כמו הרפורמים. והמסורות, אלה המלשינים, אדם שהולך מוסר ממון של ישראל ביד גוי, זה נקרא מסורות, זה מלשין. והאפיקורסים, רש"י אומר, המבזה תלמידי חכמים. מה דינם של אלה? ושכפרו בתחיית המתים, יורדים לגיהינם ונידונים בה לדורי דורות. לא 12 חודש, ולא 10 שנים, ולא 100 שנה, ולא 1,000 שנים. דורי דורות. שנאמר ויצירו וראו ותגרה אנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה והיו דיראון בכל פסם חמוס וחמוס וצריך להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה. יש עוד הלכה, אדם שרואה חכם שלא ראה אותו 30 יום, זה תמיד חכם מפורסם שהוא גדול, גדול הדור, שראה אותו אחרי 30 יום מברך עליו בשם ומלכות ברוכתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לרעיו. עושה בבנך וחכם אומר שחלק מחוכמתו לרעיו. עד כדי כך הזהירו אותנו רבותינו במעלה של תלמיד חכם. יש עוד מעשה בגמרא מסכת מועד קטן, הגמרא שם אומרת רבה ורב המנונה נפטרו באותו יום, כל אחד בעיר שלו, שניהם היו בבבל, אבל בבבל הייתה מדינה גדולה, יש שם נהרדעה, סורה, פומבדיטה, כל מיני ערים היו שם. אחד בבעיר אחת מת רבה, בעיר השנייה מת רב המנונה, ושניהם ציוו שיעלו את ארונם בארץ ישראל. אז מה עשו? לקחו גמלים, שמו את הארונות שלהם על גבי גמלים, והובילו אותם לארץ. אתם יודעים, הרמב"ן, שבוע היה הפטירה שלו של הרמב"ן. הוא קבור בטבריה. הפטירה שלו בטבריה ידוע. אבל איפה הוא היה? הוא היה במצרים. לא, הרמב"ן, הרב השלום, הוא יליד קורדובה בספרד. ספרדי היה. נאום משה ברבי מימון הספרדי מעיר קורדובה, כרוחותיך. אביו היה בית הדין, אביו מימון, קראו לו מימון, הרב של קורדובה, והוא הרמב״ם, הבן שלו. הוא שדולד, אל תחשבו שהוא נולד גאון. זאת אומרת, להפך. הוא היה, לא היה לו מת. והיה לו אח יותר גדול ממנו, אבי דוד קראו לו, שהבן האח הזה היה יושב ולומד חליף גדול, היה בקי בתורה. הרמב״ם קראו לו משה, על שם משה רבנו. אבל לא היה קולט. וכל יום היה המורה שלו בא, אומר תלונות לאבא על הרמב״ם שהוא לא לומד. יום אחד, אביו כעס עליו מאוד, נתן לו מכות. היום אם זה היה היום, היו אבו, היה לא הולך לצוהר, היה שולח אותו. ולא היה לנו הרמב״ם. נס שזה לא היה היום. אז נתן לו מכות, ברח מהבית, הרמב״ם ברח מהבית. אבל לאן הלך? הלך לבית הכנסת. בלילה. הרי הערבית כולם הלכו הביתה, הוא לבד לבית הכנסת. ישב ובכה, בכה, כל הלילה בכה שם. אחרי זה, החליט שהוא עוזב את העיר, הוא הולך לעיר השנייה. קף לעיר אחרת, היה שם זקן החכמים רבי יוסף בן ניגש, כך קראו לו. הוא הלך אליו וברך אותו רבי יוסף בן ניגש שהוא יהיה גאון בתורה. ככה היה, הוא החליט שהוא יושב ולומד. עכשיו ולמד, אחר כך אבא שלו שמע שהבן הגיע לאיזו ישיבה אחרת. טוב, עכשיו שתק. אחרי איזה שנתיים פתאום אבא שלו מגיע לאותה עיר והרב אומר לו תעמוד תדרוש. אני אדרוש? אני בחור צעיר, ילד? מה כן? עמד ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מהעולם, קם אביו ונשקו על ראשו. אחרי זה, הם היו יושבים בספרד, אחרי זה היה גירוש, וכמה גירושים היו בספרד, זה מדבר איתם לפני 850 שנה, זו התקופה שחיה רמב"ם. הוא עזב את ספרד, נסע למרוקו, שבו במרוקו איזה שנה, שנתיים, ושם גם לא יאריך ימים הרבה זמן, הוא היה עם אביו, כבר התחיל להתפרסם, ישב שמה, ביום סוכות היה הולך הרמב״ם עם לולב ואתרוג, והנה השייח של מרוקו עובר ורואה את הרמב״ם עם לולב. אומר לו, מה זה? מה כתוב בתורה? לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפותם מרים, מה אתם עושים? אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא עם הלולב ואתרוג. אמר לו, משוגעים הולכים עם לולב ברחוב ואומרים שמתפללים לשם. ולא רמב״ם משוגעים. משוגעים הולכים לסעודיה, זורקים שם אבן ואומרים שיש להם כניסה לגן עדן. זה רק משוגע עושה דבר כזה. אבל מה אתה צוחק עלינו על בית האסלאם? בסדר. ברח הרמב״ם, הולך לברר איפה הכתובת שלו. מיד באו בלילה אנשי השלטון אמרו לאבא שלו, תשמע, תברח מפה מהר, כי שאם תשארו פה עוד יום יומיים נעשו לכם צרות, ותחפשים אחריכם. לקחתם את הצרים שלו, ברח משם, עלו לאונייה, נסעו לארץ ישראל. הגיעו לכאן, פה ראו צרות עוד יותר, הישמעאלים היו שולטים פה, היו צרות צרות, זה היה תקופת מסעי הצלב, מסע הצלב הראשון, מסע הצלב השני, זה בערך חופף עם אותה תקופה, ימים של זעם, של צרות ומלחמות, ברח מפה, ירד למצרים, אז ישב שם במצרים. אחרי זה מצרים, הוא היה יושב ולומד תורה, אחיו היה מפרנס אותם. אחיו טבע אחרי איזה זמן, הוא עם האונייה ירדו למצולות ים, והיה חייב חובות הרבה כספים. מה עשה הרמב״ם? היה חייב לעזוב את הלימוד, לצאת לעבודה, כדי לפרנס את משפחתו ואת משפחת אחיו. פלוס שילם גם את החובות שאחיו היה טבע. ואז הוא נעשה רופא, והיה רופא בחצר של המלך, 30 שנה ישב במצרים. וכל יום היה כותב באיגרת, נאום משה ורבי מימון הספרדי העובר כל יום שלוש עבירות מן התורה שכתוב לא תשוב מצרימה. הוא היה מאוד בצער, היה בוכה עמרי, ואין אפשרות, היה לה פה לגור. שבא למות לפני מותו, אמר הרמב״ם לתלמידה שאחרי שהוא ייפטר יעשו את ההספט שלו שם בבית הכנסת בקהיר, אל תיקחו גמל אחד, תחצו אותו ותתאהבו אותו, תיקחו אותו, שימו אותו בארון, שימו אותו על הגמל, תלכו עם הגמל, תסעו איתו בארץ ישראל, תחצו את חצי האי סיני, תלכו לארץ ישראל. אמרו לו, ואיפה נקבור? אמר להם, איפה שאני לא יודע עכשיו, אני אעלה בשמיים, אני אשאל. במקום שהגמל יגיע ולא יזוז משם, שם תקבלו אותו. בסדר, לקחו גמל, רחצו אותו ותיהלו אותו, שמו את ארון הערב, הספידו אותו שלושה ימים בקהיר, שלושה ימים, שלושה לילות. משם אמרו לארץ ישראל, קפצה להם הדרך ביום אחד, יום אחד הגיעו. הגיעו לאן? הגיעו לטבריה, במקום הקבע של הרמב״ם. הגמל הולך. הגיע לשם, עמד ליד קברו של רבן יוחנן בן זכאי. ולא רוצה להמשיך. מה שדחפו אמרו, אולי הקלאץ' נתקע, אולי הגיר, אולי זה, זו שום דבר, הבינו שזהו זה. חפרו שם את הקבר, והורידו את ארונו של הרמב״ם שם, קבלו אותו שם. אז זה היה ככה היו עושים. מה שמספרת במסכת מועד קטן, רבה ורב האמונה, שניהם נפטרו באותו יום. העלו אותם לארץ ישראל. הגיעו ליד הגשר של הירדן, באו להעביר אותם את הגבול. עכשיו הגשר אין מקום לשני גמלים, או זה, או זה. מי ילך לישון? נעצרו שני הגמלים. הגמל שנושא את ארונו של רבה, והגמל שנושא את ארונו של רב הבנונה. אז אין שם ערבי שהוא מנהל תחנת מוניות, תחנת הגמלים. הגמל הגדול. כן, אז הוא, רב הגמלים, שואל, מה זה הגמלים עמדו? אמרו לו, הרבנים חולקים כבוד זה לזה. מי? רבה אומר, רב הבנונה, אתה בכבוד. רבנה אומר, לא, אני לא עובר, זה לא יפה שאני אעבור לפניך, אני מחכה, תעבור אתה לפניי. טוב, עמדו וראו שהם לא זזים. אמרו, לא, זה הצדיקים, חולקים כבוד זה לזה, מי יעבור לישון? בא הטיפש הזה המשוגע, רב הגמלי. אמר, מה פתאום, אני סובר שרב הבנונה, הוא ראשון, אמר, הוא יותר זקן, הוא מגיע לו להיות ראשון. באמת הגמל של רב אמונה הלך ראשון, אבל הגמרא אומרת מה נהיה באותה שעה, כל השיניים שלו נפלו ויצאו החוצה. כל השיניים שלו נטו ככה לשיני. למה? מה אתה פוגע בכבודו של רבה? אתה מחליט מי מספר אחד ומספר שתיים? מה אתה מחלק פה מספרים? מי אתה גיסנך להיסטן לשופט? כך קראנו. הגמרא הביא את המעשה הזה מכאן שאדם ייזהר, אף פעם לא יעשה השוואות בין חכמים אפילו. בחייהם אין לאחר מותם, אנחנו זה לא העסק שלנו, האדם צריך להיזהר וזה לא. עכשיו יש רבותיי עוד מעשה אחד נורא להיום שהיה לפני למעלה מ-400 שנה. היה אתם יודעים בדורו של מרן, סיפרנו לכם כמה פעמים, שהיו שלושה מגדולי ישראל ששמם היה יוסף. שלושה מגדולי ישראל. הזקן שבהם הרב יוסף טייצק, הוא היה באיטליה. והשני היה בקושטה, לפניכם בסלוניקי, בסלוניקי זה ביוון, זה מה זה עיר שפעם הייתה גם תוך תחום טורקיה. בגלל המלחמות בין הטורקים ליוונים, סלוניקי זו ידועה כעיר ואם בישראל של גדולי ישראל. זו עיר נמל מפורסמת מאוד מאוד, שכל אנשי הנמל העובדים בנמל היו יהודים. והנמל הזה, רבותיי, עד לפני 50 שנה, היה עומד כל ימות השבוע, ונסגר כל הנמל. ביום שישי בשעה 10 בבוקר, סוגרים את הנמל עד יום ראשון בבוקר. למה? העובדים היו יהודים. אפילו שהיה מאות צפנים גם גויים, אבל ידעו יהודים, לא עובדים. איך היה? ידעו לכבד בעבודתנו הרבים, אצל הגויים, ידעו לכבד את השבת. אז זו הייתה עיר סלוניקי. היה שם הריבל, רבי יוסף בן לב. קראו לו מערי בן לב, או בקיצור, מעריבל. כך היה שמו. מורנו הרב רבי יוסף בן לב. רבי יוסף טייפצק, והשלישי רבי יוסף קארו, זה היה מרן השולחן ערוך, שהעיבר על זה שולחן ערוך. למה קראו לו מרן? השתבות, 200 רבנים נשמח. 200 רבנים בצפת, גדולי הדור היו, תאספו כולם, ואמרו, אנחנו סומכים אותו לרב, יורה, יורה, ידין, ידין. מה שיגיד נעשה. לומר לנו על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, נשמע לו. ככה זכה, שולחן ערוך התקבר בכל העולם. עכשיו, היה מעריבל. מעריבל היה לו בית דין בסלוניקי. יום אחד, הוא היה יושב בבית הדין, באו אליו לדין שני אנשים. זה היו, אחד תבע את השני שחייב לו כסף. שני אמר, אני לא חייב, כך וכך היה סיפור, סיפור היה אחרת, חייב להתדיין איתו. באו לפני בית הדין של מעריבל, מעריבל פסק לרעתו של זה, וזה איש הזה קראו לו ברוך, אבל כשמו לא כן הוא. הברוך הזה היה איש רע, לא איש טוב, ויצא מבית הדין, אמר אני אראה לרב, הרב חייב אותי לשלם, בסדר. היה שם ליד בית הדין חנות של בשמים. כל מיני תבלינים ובשמים שונים היו מוכרים שם, ישב שם בחנות. והנה הרב יגמר בית הדין, יצא, הרי כל שבכל המדיינים עזבו את המקום, והולך, קם ברוך הרשע הזה, ואיך שהרב עבר ליד הרשע של החנות, וסתר לרב סתירה לעיני כל העוברים בשבים. האנשים פחדו לדבר, כי הברוך הזה ידוע כאיש אלם רע. פחדו, ידברו איתו מילה, הוא יקבור אותם כעת באדמה. שתקו. אבל הרב שראה את זה ידע, שעתיד להיות דבר נורא, אמר שומו שמיים על זאת. אמר אוי ואבוי שככה נעשה בישראל, שמבזים דיין ברבים ואף אחד לא יכול להגיד. טוב, צריך ללכת, הלך לביתו. כמובן, הוא הולך לישון, אז יש נוסח שאומרים ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח, הוא סלח, אבל הקדוש ברוך הוא לא סלח. מה היה באותו הלילה? באותו הלילה. זה היה בדלת מנחם אב, כתוב התאריך, שנת שינה, דלת מנחם אב, שנת שינה. ויש מזה כבר 443 שנה מהמעשה. פרצה דלקה בשכונה של היהודים בסלוניקי, והדלקה התחילה מהחנות של הבשמים, משם יצאה אש. חילתה 5,000 בתים בחצי הלילה. 200 איש נשרפו חיים. 5,000 בתים, 200 איש נשרפו חיים. אחרי זה פרצה מגפה. ידוע השם ישמור, אסונות כאלה מביאים בעקבותיהם מגפות. יש ספר שנקרא קורא הדורות, ספר היסטוריה. חיבר אותו הרב דוד קונפורטי. בשם קורא הדורות. הוא כותב שם שמתו במגפה עוד 314 איש כמניין שדאי. תראו לכם, 200 בשריפה, 314 איש כמניין שדאי. והכל ידעו שזה בעבון שהרב התבזה שנתנו לו סטירת לחי לפני העובדים בשביל. טוב. אחרי זה ידעו מאותו יום, והיה מזה סערה גדולה וצעקה גדולה, אבל היה מה שהיה. עברו מזה 330 וכמה שנים, ברוסיה, ברוסיה, היא עיירה בשם סלונים, ברוסיה. עיירה בשם סלונים, היה שם חי איזה גאון גדול, שכתב ספר, ספר בשם דברי מרדכי. קראו לו הגאון הרב מרדכי רוזנבלט, כך שמו. יום אחד היה עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, זאת אומרת הלילה, מחר זה ערב כיפור. הרב מרדכי רוזנבלט היה יושב לומד, כותב את החידושים שלו, נכנס לישון. נכנס לישון, פתאום רואה בחלום זקן אחד, בא ואומר לו, עד מתי יישאר העוון הזה? מתי כבר אתה תתקן את החטא שבאת לתקן? תתעורר משנתך ותבכה על מעשיך. תעורר. הוא ראה איזה זקן אחד, חכם גדול, נראה נשוא פנים, אומר לו, ולא אומר לו מה? מחר זה כיפור. ערב כיפור, כל היום הוא היה חושב וחושב וחושב. ערב כיפור, כולו התפלל בית הכנסת, והוא התחיל לבכות. כל רגע נזכר מהחלום, הזקן הזה צועק עליו ואומר לו, מתי תחזור בתשובה, מתי תכפר את המעשים? בוכה ובוכה ובוכה, לא יודע. כל היום כיפור היה בוכה. כל היום, מהבוקר עד הערב, כל הלילה גם. לא יודע שום דבר. חיכה הרב, אולי במוצאי יום הכיפורים, יבוא בחלום הזקן הזה, יגיד לו, מה, מי, מה זה, הוא לא יודע. טוב, עברו עליו הימים בין כיפור לסוכות, ככה, סחב אותם איך שלא יהיה. כל זה כותב הרב בעצמו בספרו, זה הרב מרדכי רוזנבלט. והנה עוברים, הגיעו ימי סוכות. עבר הגיע לילה שענה רבה, שבחוץ לארץ, עושים יומיים שמחת תורה, יום אחד שני עצרת, ויום שאחריו שמחת תורה. מוצאי יום של הושענא רבה, הוא רואה את הזקן הזה עוד פעם בחלום. אומר לו הזקן, כל הדמעות שהורדת ביום כיפור, הועילו לך. נו, עשית הרבה, עשית, אבל עדיין יש לפניך עבודה. הוא אומר לו, מי אתה? מה אתה? אומר לו, אני לא יכול להגיד לך כלום. אני יכול להגיד לך רק שאני קוראים לו הרב יוסף בן לב, אני מעריבן, הוא מעריבן. הוא שמע פעם את השם הזה, אבל הוא לא יודע מי זה. קם בבוקר התחיל לחפש, אמרו לו כן, יש מעריבה לידה בסלוניקי לפני 300 וכך שנים, אז היה 330, עכשיו זה כבר 450. טוב, נו, מה עושים? מה, הוא לא יודע מה. רק בלילה, זה משמחת תורה בחוץ לארץ, שאצלנו זה מוצאי שמחת תורה. הוא רואה אותו בחלום עוד פעם, הוא מספר לו את כל הסיפור. אומר לו, ככה היה, בחנות, את הנסתירה, וזה, וזה, וזה. ואתה מהנינים שלו, אתה מאחד מהצאצאים של ברוך. והנשמה שלו התגלגלה בך, ועד היום לא תקנה את העוון הזה. אז הוא אומר אותו, איך אני מתקן את זה? הוא אומר לו, תקנה את הספר שלי, שלי ספר, שוט, שאלות ותשובות, יש את זה היום, מהריבל, ותלמוד אותו ארבעה פעמים, ותבקש שיתחפר העוון של ההוא שככה עשה. אמר, בספר. טוב, יהיה שמחת תורה. שמחים, חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה, אוכלים, שותים, מחורת, אז הוא לא מצא את הספר. עבר שבוע, שבועיים, שלוש, פתאום הוא בא אליו בחלום עוד פעם. אומר לו, תיזהר, אתה עוד לא עשית מה שאני אמרתי. אמר, אבל אני לא יודע איפה למצוא את הספר. אמר, אצל הרב של העיר. אמר, אבל זה שלו. אמר, תשלם לו כסף הרבה, תיקח ממנו את הספר. אמר, טוב. אז הוא הלך לרב, שאל אותו, אמר לו, כן, יש לי את הספר, והוא התרצל. עבר עוד חודש, אשתו חלתה. אשתו חלתה, ונעשתה גוססת. הוא היה כבר עסוק, פרץ, רופאים, תרופות וזה. פתאום בא אליו בחלום, אמר לו, זה אזהרה האחרונה, אתה יודע למה האישה חולה? לא עשית מה שאמרתי לך. אמר, מהר, קם באמצע הלילה, רץ לבית של הרב, התחנן אליו, לקח את הספר, התחיל ללמוד אותו. התחיל ללמוד אותו, אישה הבריאה, חזר עליו ארבעה פעמים, עד שבא אליו בחלום ואמר לו, עכשיו התחפר העבוד. והוא כתב את המעשה הזה בספרו, שעדיין זה ילמד מוסר, כמה זה נורא, כמה צריך להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים. כאן רואים, צד שני הגמרא אומרת, אדם שנזהר בכבודם של תלמידי חכמים, זוכר את תלמודו, השם מעריך ימיו, זוכה שבניו ובני בניו כולם יהיו צדיקים וחסידים ועובדי השם. השם יזכה אותנו, שנזכה ללמוד ולמד, ולהיזהר בכבודם של תלמידי חכמים, אמן ואמן.